ועכשיו, נלי תגר ודודו ארז.
צהריים טובים, דודו ארז.
שלום לך, גבירתי, תמיד שמח להגיע לך.
אומייגאד, 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 אומייגאד. אני כל כך אוהבת אותך, דודו.
באמת?
תשמע, אני חייבת לספר לך משהו. היום הייתה אמורת התוכנית האחרונה שלי ברדיו.
היי.
אומייגאד, ממש. אבל ביקשו ממני, נלי תישארי עוד חודש, ולירון, אתה יודע, אין לה כבר כוחות. היא כאילו מצטק, היא כבר בפרויקט הבא שלנו, שאנחנו מתחילות באמת בראשון בינואר.
מה, יש כבר משהו על הכוונת?
אנחנו כבר מתחילות בראשון בינואר.
ומותר לומר מה? כי אני מסוקרן, או שלא? זה לא הפורום.
לא, אפשר להגיד, אנחנו כבר מתחילות, אנחנו נגיד, אנחנו נגיד, אנחנו נגיד, אנחנו...
זה משהו רדיופוני?
זה סוג של רדיופוני, זה כמובן ממשיך נלי ולירון, בפורמט דומה.
פורמט דומה שהוא הסקטי משהו?
פורמט דומה שהוא הסקטי משהו, ויש לנו פיצוח, שים לנו פיצוח, שים לנו פתר, שים לנו את הפיתוח של, את הפתיח של פיצוחים. אתה מבין?
איך זה הלכה? לא, זה ההתחלה, טה-טה-טה-טה, נכון, איך אהבתי את זה, עם שושה טרי.
תשים לנו את זה גם.
אתה זוכר באנציקלופדיית השואה, וגם, את לא זוכרת את הפרסים שנתנו שם בילדים?
באנציקלופדיית השואה נתנו לילדים?
תמיד, או אנציקלופדיית השואה או פרעות, משהו קשור
למה. זה מה שזכרו ילדים?
בטח, ומה היו נותנים להם? יש את ה...
לא, לא זוכרים בסקטבורד, לא זוכרים באופניים?
איזה סקטבורד? זה היה חינוכי, שלא חינוכי. תמיד אנציקלופדיית השואה.
מה זה אנציקלופדיית השואה?
הייתה אנציקלופדיית השואה.
יותר, כמה זמן, אלוהים, מתי מחליפים אותך ב-AI?
תכתוב פיצוחים.
פיצוחים, הפתיחה.
יוטיוב, שים לב, פתיח.
כן, בדיוק, פתיח.
לא, לא פרסומות.
לא פרסומות.
הנה, התקמצנו פה לשלם 10 שקלים לחודש של הפרסומות. הנה.
ובכן.
הנה, שוש אתרי.
ובכן, כמו שלנו פיצוח, אנחנו עוברות באמת להסקטים.
בוודאי.
אנחנו נעשה פעם בשבוע הסקט, אנחנו מתחילות בראשון בינואר.
קוריוז מעניין אגב, זה פורמט שנקנה מחול, אבל כאן בארץ המציאו את הקטע האלקטרוני שרואים את האותיות, ואלה שקנינו את זה מהם, קנו בחזרה מאיתנו את הטריק הזה של האלקטרוניקה. יש פה סיפור בפיצוחים. בוא נה,
אנחנו שדרגנו ממש את הפורמט
הזה, וואו, איך אהבתי את זה. כן, רק מדליקים את האור בהתחלה.
כן,
תורה, כן.
איזה וואו. קטע, מדליקים פשוט.
אם תכתוב הפרסים, ואתה תראי רצף של אנציקלופדיות שואה. תמיד זה אנציקלופדיות שואה.
מה זה אנציקלופדיות שואה? אני מכירה את כל האנציקלופדיות.
כשהיינו קטנים, היה או אנציקלופדיה כללית, או אנציקלופדיית שואה. אם מיצית את הידע הכללי, את מעמיקה בשואה, אין מה לעשות. זה מה שהיה ב-70s. יש קליפ קולאז' כזה, בטח ברשתות החברתיות. אין צורך להעמיק בזה. מה שלומך? אוקיי, אז פנייך קדימה.
פניי קדימה, אבל פניי גם בעובד. זאת הבעיה. זאת הבעיה שפניי גם קדימה וגם בעובד.
אוקיי, אז אני אספר לך מה אני עושה מיד בתום התוכנית הזו.
נו, תספר.
אני הולך וקונה אקורדיון.
חדש?
זהו, שלא חדש, אלא ממשפחה. אני נכנסתי לשוק המשומשים.
למה? מה קרה לאקורדיון שלך?
לשני האקורדיונים. אחת,
כן.
הראשון, הוא היה בבגאז', בתא המטען של הרכב, כשאני פותח אותו אוטומטית, הוא החליק למטה והתרסק לחתיכות.
אוי, לא.
זה משהו הרבה יותר עדין ממה שחשבתי. שתיים, לא חשוב איזו חברת תעופה, נסעתי להופיע לפני שבועיים באילת, התעקשתי לעלות את האקורדיון איתי כדי שלא ינזק כמובן, והדיילת אמרה לי לא, אי אפשר, הוא יהיה בתא המטען. אמרתי לא, פליז, 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 לא, הורידו אותו לתא המטען. כמובן שכשאני פותח אותו רגע לפני ההופעה, מרוסק לחתיכות. רצתי לזכור אקורדיון באילת מחנות וכאלה. אז ביא את הערך הסנטימנטלי
זה עוגמת נפש. לא, הדיילת הזאת, מי זאת? השם יקום דמה.
זהו, אני בכזאת קלות, היא אמרה כאילו
תא המטען, תא המטען, ממש לשבת הוא לחסד.
חייך, היית שם אותו בצד, אפשר לשאול מה יקרה לו. די, רוסק לחתיכות. אני קונה עכשיו, נכנסתי לשוק המשומשים עכשיו, אני חזק, כבר קניתי אחד, ומאחרדה אני קונה עוד כמה שיהיו לי בבית. 3,000 שקלים את קונה ממישהו ש מת לו קרוב שניגן.
ואתה יודע שהאקורדיון הזה כאילו טוב?
אני לא יודע, אני הולך לבית של אנשים.
קודם כל, אתה תכנס, אתה כאילו תוכל לדפוק בדלת ומהירו כזה את...
זה כבר קרה, המבוכה הזו, אני נכנס, תמיד יש שם או אדם דימנטי שכבר לא זוכר שהוא מנגן באקורדיון ומוכרים לו אותו, או...
סבא, סבא, די, די.
כאלה.
מנסה לנגן.
או שיש ערך
סנטימנט. שים לי כזה אמלי פולן ברקע.
אמלי פולן, וואו, מה זה, סקרן.
אמלי פולן, נו, מה, זה אחרי אקורדיון.
באמת? אוקיי.
כן, תשים לי אמלי פולן.
היום זה הקטע מומחה במסוגת היוטיוב.
היום זה טל, בגלל שזה אמרתי, אני אטריל אותו, כי הוא הכי סבל ממני בזמן שהייתי פה.
די.
מכל הטכנאים. הוא קיבל ממני הכי הרבה על הראש.
למה? כמה? כמה? מניין הריג'קטים?
אני לא יודעת, משהו בו עורר... אתה יודע, לפעמים, אתה צריך להתאמר במישהו מהעובדים.
אין מה לעשות. זה היה לפעמים בניהול.
במקרה שלי, זה הטל.
ודאי טלנטי.
למרות שכל הזמן הייתי חייבת, אבל זה רק בגלל שהרגשתי להפך, אני מרגישה ששיפרתי אותו.
כן, ודאי. שהנה,
אני אומרת לו, לשים המילי פולן.
משפרת אותו מקצועית. מצאת את זה?
המילי תים סונג, אוקיי? זה סרט צרפתי, וכל הסרט באקורדיון. יאן טריסטיאן, אתה מכיר?
בסדר, אבל כל הסרטים הצרפתיים, כן?
כן, אני רוצה שאנחנו נספר את הסיפור, וברקע יהיה, אתה יודע מה לא יהיה לי? תקשיב, מה לא יהיה לי בהסקטים?
כן.
את הרגע הזה שמישהו עושים לי מוזיקה מן היוטיוב.
נכון.
לא יהיה לי את השטיח המוזיקלי. ולכן אני מתכוונת לנצל את השטיח המוזיקלי עד הדקה האחרונה.
זה צריך להיות כמו פיצ'ר.
אין ספק, אבל שטל...
הנה, בבקשה.
לא, זה פסנתר, יש עם אקורדיון, יש עם אקורדיון, בזה אני ככה, אוקיי? יש אקורדיון.
זה הסרט הזה?
טנטנטנט, כן.
אשים את 12 קופים, זה יותר יפה עם אקורדיון, תקשיבי. זה מוזיקה מצמררת, הם הראשונים שיצרו מנגינה מפחידה עם אקורדיון.
אני לא רוצה, אבל מפחידה.
מפחידה מקריפה.
אבל אני לא רוצה מפחידה, הכל מפחיד פה.
מפחידה מקריפה.
טל, טל. את מי אתה יותר אוהב? טל, תשים, אמילי פולן, אקורדיון.
תחליט, 12 קופים, את וולה ומנקיז.
דודו בא לפה, כי אני אמרתי לו, אוקיי?
זה נכון. אני בסך הכל חיקוי חיוור של גברת ויצמן.
בדיוק, של לירון. של לירון מצטעה.
מצטעה, כן, זהו. בדיוק. היא לא מנחה גם איזה משהו?
לא, היא מנחה, קודם כי היא הולכת לעבוד בחנוכה, ויש לה כבר לו סגור.
אה, די. מה היא עושה בחנוכה?
אני גם כן, תשמע, רצו שאני אטוס לפורטוגל, הנה. אופה.
הנה.
לא, זה עוגב.
לא, זה לא עוגב. זה סוג של אקורדיון.
יש, לא, משהו יותר, תננן, יותר מהיר, תנסה עוד אחד, תנסה עוד שיר, שזה מקפיד יותר. תננן, תננן, כזה. אוקיי?
זה... בוא נלך בסוף לאור הממטרה, וזהו.
לא,
אוקיי,
לא, אבל לא. בוא תנסה בכל זאת לספר לי על, על מה אתה הולך לעשות שאתה תיכנס לתוך הבית הזה.
אני דופק בדלת.
אנחנו עושה את הסיטואציה.
שלום, נעים מאוד.
אתה דודו מהטלוויזיה?
אני, שמי דודו
ארז. אתה קלמר?
לא.
אתה חפרן?
לא, תודה. אני דודו ארז, גבירתי, פונה בעקבות המודעה שפרסמתם בפייסבוק.
איזה מודעה?
אני שומע שמישהו במטבח כבר מנגן באקורדיון, זה אומר שהוא תקין.
כל כן, אני...
ואז אני נכנס הביתה.
אתה רואה את סבא.
רואה כל מיני אנשים מוזרים.
מה יש שם ברקע?
הכל תמוע, האמת ש... האמת ש... לא יודע, כשאתה נכנס לבית של אנשים, החיים מפרספקטיבה חיצונית נראים מאוד...
כתוב להם במטבח קיצ'ן כזה?
אני לא יודע.
ובסלון כתוב להם סלון?
כנראה שגם החיים שלי נראים אומללים אם מישהו יתפרץ לי לבית.
ויש להם כזה תמונה בסלון של נשים ערומות עם האלבומים של פינק פלויד על הגב מצויר?
אני חושב שיש נשים ערומות בישראל תלויות. זה כבר לא. אבל זה באמת, זו סיטואציה מוזרה מאוד.
אתה תנגן לי את זה עם האקורדיון החדש?
כל מה שתרצי, אני מנגן משמיעה, ודאי, לא יודע מה היצירה הספציפית הזו.
המלי, פולה.
זה?
הסרט המלי.
זה באמת קצת צרפתי, אני...
זה צרפתי.
כן, אני לא אוהב כל כך את המנגינות הצרפתיות באקורדיון, זה צ'יזי ומרגיז כזה.
אוי, אז מה אתה אוהב באקורדיון?
מוזיקה רוסית, קלינקה, שים את קלינקה, משהו ככה טוב.
בסדר, בסדר, שים את קלינקה.
קלינקה, 12 קופים, שזה לא רוסי, אבל משהו אחר.
מה, קלינקה, קלינקה, קלין, זה מה שאתה אוהב, סובי, סובי ממטרה?
סובי,
זה הקלאסיקה.
זהו, זה...
איך אתה לא, מה מרגיז, מה מלי פולן? אני רוצה ללמוד אקורדיון רק כדי לנגן את זה.
השילוב בין הצרפתים, האקורדיון, אנחנו בדקנו לפני השידור, והוא הגיע בכלל מה מצאנו שזה רומני, אבל לפני זה באוסטריה, נכון? מווינה וכאלה, נכון? ברלין וכאלה, כן, זה יודל. מכירה את מוזיקת יודל של איש כזה עם שלגת?
כן.
כן, בדיוק.
זה מה שאתה מנגן? דודו, סבתא מאירה, כן?
תשמעי, עשית מיקס בין רוסיה לעיראק, אבל זה מה שיהיה, כן, זה לגן, כן, קלינגה.
וקלינגה.
בטח.
אז מאיפה הגיע אקורדיון? תעשה לי את הפודקאסט.
שוב, אנחנו בדקנו מוויקיפדיה, ככל הנראה נרשם כפטנט ראשון על ידי אדם שהוא רומני שחי בווינה. ככה זה התחיל.
שהשילוב
התחיל.
בין מה? בין קלידים ל...
תראי, זה סוג של, זה נראה כמו פסנתר קטן ונשמע כמו מפוחית במצוקה. זאת אומרת, שימי לב שזה נראה כמו מיני בר כזה עליך.
לדעתי זה, יש בזה פשוט את כל הכלים, זה כלי מאוד לא, מאוד הם, מרשים.
לא רק שאין בזה את כל הכלים, בקושי יש בזה כלי אחד. הוא כלי שבנוי בצורה גאונית ונשמע כמו הדבר הכי גרוע בעולם. כי זה נכון. נשמע, כי הוא נשמע כמו מפוחיות, הרי זה אוויר שעובר בלשוניות, זה מפוחית בעצם. שאת מניעה את האוויר ככה במקום לנשוף. אז שוב.
יש לך מוטת כתפיים שמצדיקה את ה... שימוש באקורדיון, כאילו זה... כי נגיד, לי היה פעם בן זוג שניגן בסקסופון, ובהחלט היו לו לחיים תפוחות שכאלה.
באמת?
כן, הוא היה די תפוח. כאילו, אני קרא מדוע הוא בחר מכל הכלים נגן דווקא בסקסופון.
אבל זה לא ביצה ותרנגולת, לא? לחיים לא תפחו כתוצאה מהם?
אז בגלל זה אני שואלת, הכתפיים שלך, יש לך נגיד...
את רואה שאני לא חסון במיוחד.
שרי, איך קוראים לזה?
אין לי שרירי בכלל.
שרירי יד קדמית, כן, ככה זה נקרא, שרירי יד קדמית.
כל שאני יודע, אין לי שרירי בכלל, אבל אני יודע להניע את הכלי הזה, הלוך ושוב, ולשמוע.
אני, אתה יודע שזה אנקדוטה?
כן.
לא חשובה.
מתחום הדייטינג שלך?
לא, מתחום דווקא המוזיקה הישראלית. הכלי הראשון שעליו עידן רייכל התחיל לנגן היה אקורדיון.
באמת? לא ידעתי זה.
והוא דווקא, כשהוא באיזה כתבה, סיפר שהאקורדיון זה, בזכות הכלי הזה, הוא גילה את כל שאר הכלים. אבל האקורדיון פתח לו בעצם גם את, גם את הכלי הנשיפה וגם את הקלידים.
לא ברור למה, כי בגדול זה כלי של קלידים ולחיצות. הנשיפה, זו הדרך שבה הוא מפיק את הצליל, אבל זה לא דומה מבחינת ה...
למה? זה כן דומה למפוחית, ולמפוחית כלי נשיפה.
את צודקת, אבל אני לא יודע איך זה הוביל אותו, זה העיקר שהוא...
זו שיחה מעניינת, אנחנו ממש בכל המוזיקה מרגישים פה. אם כן,
מיד נשמע, סטרדיבריוס.
כל אחד, שקוראו לי, יש לי... שלירון לא פה, אז אני כל הזמן מתחלפים.
כן, אנחנו כולנו זליג, אנחנו רואה זיקית שמחליפים את האישיות.
ופשוט, הבן אדם שיושב מולי, אני אתמול הייתי מאיה ורטהיימר, וגלשנו...
על מה דיברתם? על נדלן?
נכון, נכון, מה היא אמרה לי?
נו?
מה היא אמרה לי?
כמה דירה עולה? לא. מה?
דיבר, אנחנו הסכמנו לא להסכים.
היא מפרסמת איזה, זה משהו, יד שתיים. אולי היא מפרסמת יד שתיים. נכון.
נכון.
למרות שחשוב בפייסבוק, שם מצאתי.
מה, במרקט פלייס? מה, איפה?
כן, אנשים מפרסמים.
מאמי, אין על מרקט פלייס, זה החיים.
וזה מדהים שאנשים, זאת אומרת, הם בעצמם לא מאמינים שמישהו יפנה אליהם בעקבות הדבר הזה.
באמת?
כן. ואם הם, כשהם מזהים אותי, שזה, זאת אומרת, זה אני ממש שמחים.
ואומרים, איזה כיף, הקורדיון של סבא הלך למישהו מפורסם?
כן, הנה, נמיר אותו ב-3,000 שקלים, למה לא?
3,000?
כן, קצת יותר, הראשון עלה לי קצת יותר, אבל בסדר. אלה הסכומים.
אתה קונה שניים.
אני רוצה שיהיו לי לפחות לגיבוי, אני פוחד שהם יתרסקו שוב, אני יודע באיזה
חברה... אולי אל תשים אותם בתא המטען, אולי תשים אותם בכיסא של...
אני למדתי לקח כמובן, לא להתפתות לעצות של דיילות כמובן.
או דיילות קרקע, אלוהים שישמרנו.
דווקא היא בקרקע אמרה לי, אל תזרוק אותו במטען, הוא יישבר. והיא למעלה...
זאת הדיילת, תמיד הם חוזרות בלמעלה, נכון? אתה פוגש אותם למטה, ואז אתה פוגש אותם למעלה.
אז הם משנות אישיות.
אתה אומר, מתי הם עברו?
את צודקת שלפעמים הם בתפקיד כפול, נכון?
הם למטה, ואז הם עולות למעלה, פתאום אתה אומר, רגע, ראיתי אותך קודם.
טוב, אבל אלו הם חיי כרגע.
בסדר גמור. אני כן אספר לך ש... אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל השבוע אנחנו קניון TLV. הוא מסעלת גרקו. אתה מכיר את מסעלת גרקו?
ודאי, של היוון הזה.
בדיוק, שעושים לכם בלק פריידי יווני, הכי כיף בעיר, שופינג, הופעות, בר אקטיבי, והכל כמובן בטעם של יוון, ואתם יכולים לזכות בחופשה זוגית ליוון, איך משתתפים. אתה רוצה לספר, דודו?
ודאי.
מגיעים לקניון TLV, אתה מצליח לראות?
הם מצטרפים למועדון החברים של הקניון, מצטלמים בעמדת הצילום, מעלים לסטורי ומתייגים TLV מול. שתי התמונות הכי מצחיקות, ואו מרגשות, ואו יצירתיות, ואו יזכו בזוג כרטיסים לחופשה.
פסטיבל ימאס, כן, 27 עד 28 בדצמבר, בקניון TLV.
בנובמבר.
בנובמבר, נכון, קניון TLV, כל מה שטוב בתל אביב, יסו, המבצע בחבוב לתקנון. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים עד כמה שניתן לאייל של אבא של רוני, של זיכרונה לברכה, שנרצחה בנחל עוז בהודעה משרתת בצהל כתצפיתנית. אייל, מה שלומך בצהריים הללו?
בסדר, עם נשימה עמוקה, ואנחנו תמיד מקפידים להגיד שרוני לא נרצחה בחמל נחל עוז. רוני נשרפה בחיים, בעודה בחיים. רוני נפלה בקרב בחמל נחל עוז. וזה מדגיש את גודל הזוועה, גודל האירוע, גודל הכעס והזעם שעדיין נתון אצלנו. כן, גם שנתיים
בוודאי,
וקצת אחרי.
בוודאי, אני זוכרת באמת כן. גם בתכתבה, אני חושבת שזה היה בזמן אמת בתאגיד, ממש לפני שנתיים, נכון. שעוד רונה הייתה נעדרת, ועוד הייתה את נכון. התקווה שאתה יודע, אולי היא בין החטופות החיות, ואני גם חייבת נכון. להגיד לך שהייתי במוזיאון תל אביב, וראיתי את המיצב על התצפיתניות, ושם היא גם מוזכרת על ידי החברות שלה.
נכון, מוזכרת. מיצב מופלא.
ממש.
שמסביר לפרטי פרטים את ה... את עבודת התצפיתנית ואת עבודת הקודש שהיא עושה על מנת לשמור על ביטחונם של, של אזרחי מדינת ישראל באשר הם בכל הגבולות, בכל הגזרות. כן, אנחנו באירוע עצוב, כי אנחנו בנוסף לכל החריש עמוק שאנחנו עושים כדי שהאירוע הזה לא ישכח, אירוע שבת השבעה באוקטובר,
אתה חושב שעושים, אתה חושב שעושים מאמצים שהאירוע ישכח?
או, בוודאי, בוודאי, כי עצם העובדה שמתעסקים היום בכל כך הרבה נושאים אחרים, לטעמי אפילו שוליים, זה רק מראה לנו שאנחנו עם ישראל שיודע להיות יחד עם אותה משפחה באותה לוויה, יודע ללוות, יודע לחבק, אבל בסוף היום, בסוף השבוע, בתי הקפה בתל אביב מלאים, והעצרות, את יודעת נלי, אנחנו רואים את זה בעצרות, נכון, מדי שבת אנחנו במועצת אוקטובר סופרים יותר ויותר אנשים, אבל אני מסתכל על פלח אוכלוסייה כאן בתוכנו, זה הזוגות הצעירים, זה הילדים הצעירים, זה בני הנוער של תנועות הנוער, זה החבר'ה שהעתיד עוד לפניהם, ואלה האנשים שאמורים לקחת את המושכות מאיתנו, הדור הזה שאיבד את הילדים שלהם, אבל יכול להיות שהדור הזה כבר לא יהיה עוד כמה שנים איתנו, אנחנו עצמנו, ואני מחפש את, את הבני נוער האלה, את הזוגות הצעירים, ואני לא מוצא אותם בעצרות, לא בכיכר החטופים, לא בבגין, לא בכיכר הבימה, זה כואב לי מאוד.
אתה חושב שזה עניין של גיל, או שזה עניין של פשוט חינוך?
אני חושב
חינוך.
שזה עניין, בדיוק, תודה רבה. אז אני בהחלט חושב שזה עניין של חינוך, כי אני חושב, א', בואי נגיד את הדבר הכי כואב, מערכת החינוך נכשלה. מערכת החינוך נכשלה עוד הרבה לפני שבת השבעה באוקטובר. אני רוצה להזכיר לכולם שיש כאן דור של ילדים שנדבק, סליחה על המילה וסליחה על השימוש במילה הזו, אבל זה דור שלם שנדבק ביום השני של הקורונה.
כן.
והדור ילדים הזה סוחב את עניין הקורונה עוד מאז, ואז נשאב בעל כורחו לתוך מלחמת חרבות ברזל. כן. זה דור של ילדים שראה דברים אחרים, מה שהדור שלו לא היה אמור לראות, לפחות לא בשלב של הגיל הזה, ואנחנו עושים הכל כדי לנסות ולשפר ולתקן, אבל יש לנו גם עבודה אחרת לתקן גם בתוך הצבא, יש לנו עבודה אחרת לתקן גם בתוך הממשלה.
תראה, הרבה אנשים עזבו או פותרו, אתה יודע, מאהרון חליבה וראש השבק ובאמת כל הדברים האלה, באמת רק הממשלה בגדול לא...
שוב,
לא לקחה, אתה יודע, לא ביקשו סליחה, אני זוכרת, אני רק חייבת להגיד שאני זוכרת שבתחילת המלחמה, ראש הממשלה אמר, כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, ועובדה שזה לא קרה, ואנחנו שנתיים אחרי.
אז הנה אנחנו עומדים באמת בנקודה שבה מדברים על ועדת חקירה, והמחלוקת תהיה אם היא ממלכתית,
אני לא מבינה, באמת אני חייבת לדעת איך זה יכול להיות שהדבר הזה, כל מיני אומרים, חצי עם, זה לא נכון, אני לא מבין, מאיפה הגיע באמת ה... סליחה, הינדוס תודעה הזה, כל השרים כולם, גם ניר ברקת, גם גילה גלמליאל, אמרו,
כן,
כולם אמרו, אתה יודע, שרוצים ועדת חקירה, ואז אתה יודע, דברים הולכים ומשתנים כדי, אתה יודע, מה הוועדה הזאת החלוקת לתחקור?
תודה רבה שנקבת במילה הינדוס, כי אני באמת חושב שזה התהליך שקיים כרגע כאן במדינת ישראל, זה הינדוס תהליך, הינדוס תודעה, וזה הינדוס של נרטיב שהוא כל כך שלילי, אבל אני נאחז גם בנתון השני שעומד ממש במקביל, כי יש כאן קול שפוי במדינת ישראל, קול שחושב שבאמת צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית ולא שום קונסטלציה.
אני לא חושבת שזה קול, אני חושבת שזה קול גדול, אני באמת לא מצליחה להבין איך הדבר הזה.
אני מסכים איתך לחלוטין, אני מסכים איתך לחלוטין, כי יש כאן באמת את הקול השני, את הקול השפוי, שרוצה את השקט והשלווה במדינת ישראל, ורוצה להחזיר עטרה ליושנה, מה שנקרא, ועל זה אנחנו נלחמים. יקיריי, העבודה שיש לנו היום במועצת אוקטובר היא עבודה שנעשית בשביל דור שלם של ילדים, בני נוער, בוגרים וגם חיילים בצבא הגנה לישראל, על מנת לתקן את הצבא, על מנת לתקן את המערכת עצמה ועל מנת לתקן את הדרג המדיני שיושב שם, להזכיר לכולם בבית העם, בית העם בירושלים ששייך לנו, לנו האזרחים, הוא נקרא כנסת ישראל.
אתה באמת הזכרת את העניין שאחת, צריך לדעת מה היה שם. שתיים, אם לא נדע, גם לא נמנע את הפעם הבאה. הרי זה אסון כפול אם לא נברר את הדברים לאשורם.
נכון, וברשותך, אני רק אתן איזשהם עוד כמה משפטים, כי אני כמעט מ-day one התעשתתי על עצמי עוד לפני שבאו להגיד לנו, לבשר לנו שרוני בעצם נהדרת. ושוב, אני רק רוצה להזכיר לכולם שרוני הייתה אחרונת הנהדרות מבין חיילי צהל. 34 יום זה לקח, אבל ב-34 יום האלה היה לי את מלוא הזמן להבין שהיו פה תצפיתניות. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, אני לא שייך לדור הזה של תצפיתניות, אני שייך לדור לבנון, אני שייך לדור שפעם היו מוקמות וקשתיות, זה שתי מילים שנעלמו מהעולם, אבל היו פעם תפקידים כאלה בצבא. והיום יש את התצפיתניות, והתעשתתי על עצמי כמעט מ-day one, והבנתי שיש פה סיפור אחר, שיש פה סיפור של תצפיתניות שמדינת ישראל בכלל לא מכירה, צהל לא הכיר, צהל זלזל בהן.
רואים את זה מאוד, דרך אגב, במיצב הזה במוזיאון תל אביב שטלי הלוי עשתה, רואים, זה מאוד בא לידי ביטוי שם, שמראיינים את התצפיתניות והן מספות.
נכון, ואני הבנתי בראש ובראשונה שצריך לתווך לעם שלם במדינת ישראל את תפקיד התצפיתנית, ולהגיד להם מה אנחנו הפסדנו בגלל מערכת שלמה, בין אם זה דרג מדיני ודרג צבאי, שכשלו. שכשלו שניהם, ובמיוחד בגלל העובדה הזו של המילה כשל באשר היא כשל, אני רוצה שאנשים ייכנסו לכלא. אני
אבל
מבקש,
אבל באמת אני שואל אותך, אתה, מישהו אי פעם מוועדת חקירה נכנס לכלא? לא בשמגר, תראי, לא בוועדת הגרנת.
זו שאלה מצוינת, נלי, כי
לא, אני, אפילו אני, היה, אני היה נגיד, רוצה... רק אני רוצה להגיד לך, היה עכשיו גם ועדת חקירה לאסון מירון. היה ועדת חקירה לצללות, עכשיו הוגש דוח ביניים. או נותנים שם האשמות, אמרו מה לוחן הדברים, אף אחד, אתה יודע, אין שום, לא קורה עם זה שום דבר.
יכול להיות שאת צודקת,
אז את הרמתי להנחתה בגלל...
למה שהאנשים האלה, על גרימת מוות ברשלנות, של בן אדם אחד, אנשים נכנסים לכלא? איך זה יכול להיות שאנשים שאחראים ישירות להתעלמות מהתראות של תצפיתניות, ויכולים היו למנוע וכולי, האנשים האלה לא בכלא, הוא צודק לגמרי, יש מערכת פלילית שצריכה גם לחול, בלי קשר.
ואני אגיד עוד שני משפטים שיחזקו את הדעה שאתה נתת כרגע, כי שבת השבעה באוקטובר טרפה פה את כל את כל הקלפים, ואת כל הנהלים, ואת כל החוקים, ומעולם לא היה לנו אירוע קולוסלי כזה. נלי, אנחנו קיבלנו את השואה בת יום שהייתה בשבת השבעה באוקטובר, ובהינתן רק הנתון הזה, אני דורש ועדת חקירה ממלכתית, ואני דורש שהאנשים האלה ישבו בכלא, ואני דורש...
אבל באמת אני שואל אותך, גם ביום כיפור, פור שהיה ועדת חקירה ממלכתית, גורדיש, אף אחד מהם לא יושב בכלא.
זה לא אותו דבר, נכון?
אני מסכימה שזה לא אותו דבר, אבל אנחנו יודעים שנינו שזה לא יהיה.
רשלנות,
אהרון חליבה יישב בכלא עכשיו?
הרבה יותר רע.
אנשים במינימום צריכים לשבת בכלא, במינימום.
אבל זה לא יקרה, באמת אני שואל, אתה חושב שוועדה, אם יתנו לה מנדט...
זה לא יקרה, אז המערכת מעוותת.
לתת לאנשים את המנדט לשבת בכלא?
אז מה אם נת הפעם הבאה? אז אוקיי, אז יהיה פעם הבאה, ואנשים ישכו להסתובב בעולם עם פנסיות תקציביות, כיף גדול.
אני חושבת שאתה צודק, אני חושבת שאנשים האלה, שיש אנשים, המפקד, שאמר פעם הבאה שאת עושה לי התראה, את עולה למשפט, אבל למה זה צריך לשבת בכלא? אבל עובדה, שאין את ה... אין את התקדים לזה.
נכון, אין תקדים, אבל יש מערכת פלילית וצריך לקחת נורמות גם משם. ואוקיי, זה טסקי, הוא צודק. זה אירוע חדש.
נכון, אבל הממשלה לא מוכנה, אבל רגע, דודו, אבל הממשלה לא מוכנה, בסוף היא הרשות המחוקקת, החברי כנסת, צריכים לחוקק את החוקים של הוועדת חקירה הממלכתית הזו, ולחוקק שיש את הסמכות לשלוח את האנשים האלה לכלא, כמובן שאני בעד.
ולכן אנחנו במועצת אוקטובר דבר ראשון דורשים את הקדמת הבחירות ואת פירוק הממשלה, ולאחר מכן אנחנו ממשיכים בדרישה הכל כך בסיסית והכל כך אמיתית וצודקת להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, כי רק לאותה ועדת חקירה ממלכתית יהיו את הכלים לנבור לעומק.
אבל אתה רואה שזה, אבל אתה רואה שזה לא קורה, זאת אומרת שזה הם מנחושים עושים... בדעתם, ורק אם התחלף השלטון זה משהו שיקרה, כמו שלא רצו להקים לוועדת חקירה לאסון מרון, ולא רצו להקים ועדת חקירה לצוללות.
האם הצבא מתחקר את מה שהיה? בוא נניח, אוקיי, בינתיים הוועדת חקירה הממלכתית הזו מתעכבת. הצבא יודע מה היה עכשיו?
היה עכשיו את ועדת תורג'מן, כן, הודחו, קיבלו עכשיו וזה.
בוועדת תורג'מן אנשים לא הודחו. בוועדת תורג'מן ניתנו המסקנות לגבי אותם קצינים בצהל, ואייל זמיר, הרמטכ"ל, לקח את זה צעד אחד קדימה, והודיע לחלק מאותם קצינים, אבל את אליעזר טולדנו למשל הוא שכח, או שהוא מלכתחילה לא הזכיר אותו, ויש עוד רשימה של קצינים באשר הם קצינים שכשלו ופשעו, כמו מנור ינאי, כמו עמית ימין, נור ינאי היה באוגדת עזה, עמית ימין היה מפקד חיל הגנת הגבולות. אני מצביע ואני נוקב בכוונה בשמות של האנשים האלה, כדי שמדינת ישראל תבין שאירוע שבת השבעה באוקטובר נבנה כאן נדבך על נדבך, ואנשים שפשעו וכשלו בתפקידם במהלך של שנים אחורה, הם אלה שהביאו עלינו את האסון הזה. ולכן אנחנו נמשיך בדרישה, ואנחנו לא נרפה. ואנחנו עם הרבה מאוד כוחות מצד עם שלם שמבין...
אז באמת, מה הכלים שאתם משתמשים בהם?
תראה, גם לעצור את המלחמה ולהחזיר רק חטופים, בסופו של דבר זה לקח טראמפ אחד, שאתה יודע, שיחבא את השלטר על האירוע הזה. זה מה שזה קרה, אחרי זה לא היה נגמר. אחרי זה לא היה נגמר.
נכון. לפני שבוע... ויש לנו את החטופים פה בזכות טראמפ, צריך להגיד את זה.
נכון, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו ישבנו, היינו ביום כיפור, ולא יכולנו להאמין ששבוע אחרי זה החטופים יהיו בביתנו, החטופים החיים, והמלחמה הבאה זה פשוט יסתיים. אבל העניין הוא שרק באמת יש תחושה שזה לא משנה כמה העם צועק וכמה העם מתחנן וכמה הורים שכולים באים ובוכים, לממשלה זה לא מזיז, להפך, הם שואבים מזה איזושהי הנאה סדיסטית.
הם צוחקים לנו בפנים והם יורקים עלינו ומכריחים אותנו לחשוב שיורד גשם, אבל כשמכניסים את אורית סטרוק לאותה ועדה, וכשמכניסים את סמוטריץ', וכשמכניסים עוד חברי כנסת שאין להם בכלל זיקה למדי צהל התיאורים, זה רק ייתן לכם את ההבנה כמה צוחקים על כולנו. אבל אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא נרפה, אנחנו מלאים בכוחות, להפך, אנחנו הדור החדש של הורים שכולים פה במדינת ישראל,
שממשלת
ישראל לא תוכל לקבות אותם.
יאל, ככה לפני סיום, אם אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית.
כן, בוודאי.
אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, אז אתה יכול גם לא לענות לשאול, אבל איך?
לא, אני עונה על הכל, כי אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על המחדל הנורא, על האסון ועל כל מה שפקד פה כל משפחה באשר היא.
אני רוצה לשאול איך אתה כאילו, אתה יודע, איך המשפחה ואיך אתם באמת שנתיים אחרי.
נלי, זו שאלה מאוד מאוד אמיתית, ואני גם מענה ביושר, כי אני אתן לאנשים ולמאזינים את ההבנה ששכול וכאב פוגעים בכל חלקה טובה, בין אם זה התנהלות הבית ובין אם זה התנהלות ההורים מול הילדים, בין אם זה ההתנהלות בזוגיות עצמה. אני לא אשקר, זה פוגע בכל חלקה טובה. אנחנו בשיניים, גם אני וגם שרון, מחזיקים ומתחזקים את חיי הנישואים ואת המשפחה, כי צריך בסוף להבין שיש כאן עוד שני ילדים בבית. יש את יעל שהיא בצבא, שהיא בהדחקה, ויש את אלון שהוא בכיתה י' והוא בהדחקה, ועל זה אנחנו עובדים. אבל אני אשתף אתכם במשהו מאוד מרגש. אני מדבר איתכם כרגע מפפוס, כי יד לבנים לקחה את ההורים השכולים לכמה ימים של התרעננות, לארבעה ימים, כן, של לנשום משהו אחר, ואין לכם מושג לשניכם, אני גם לא רוצה שיהיה לכם את המושג הזה, אבל אין לכם מושג כמה עצוב פה. אין לכם מושג, כי מעבר לטיפה חיוך וצחוק מדי פעם, אז יש כאן הורים שכולים של חיילים, של חיילות שהלכו ונעלמו מהעולם בגלל אירוע שבכלל לא היה צריך לקרות ולהתחיל. ואנחנו יושבים, אנחנו מדברים, אבל זה עצוב, זה עצוב לאן מדינה שלמה נשאבה, ואנחנו, כמו שאמרתי לכם בהתחלת השיחה, אנחנו מצידנו לפחות, גם אם זה מועצת אוקטובר, וגם ההורים השקולים, אנחנו נעשה הכל כדי שאף אחד לא ישכח את אותם חללים, לא מבחינת סטיקרים בתחנות דלק ורכבת ישראל.
מבחינת הנישה של משחיים.
אלא מבחינת המשמעות שהיו פה האנשים האלה שהם אחראים לשבת השבעה באוקטובר, ובגללם רוני איננה. רוני שידעה לשבת שם עד הדקות האחרונות בחמל נחל עוז ולזעוק את נשמתה. ואת יודעת, נלי, זה חוזה. זה חוזה שהופר ביני לבין הצבא. זה לא היה חוזה ביני ובין הצבא. אני נתתי למשמרת את רוני לצבא, והצבא הפר איתי וגם עם רוני. אבל עכשיו יש לו את העסק איתי.
ואתה צודק שעד שהדברים האלה לא יעובדו ויחקרו עד תום, האמון הזה של אותו חוזה שאתה מדבר עליו, זה לא חוזר להיות כמו שהיה. זה אף שלם איבד אמון.
נכון.
זה לא סתם.
ואני אשתף אתכם שאפילו אמרתי את זה לאייל זמיר, לרמטכ"ל שלנו. אני אמרתי לו את זה בארבע עיניים בשיחה, ואנחנו מנהלים שיחות, ואנחנו בקשר. ואני אמרתי לו, אייל, אם לא יהיו פה השעיות והדחות ושימועים ואנישה ראויה ככל שתהיה בחומרתה, לא תוכל לבנות בחזרה את האמון בין העם שיושב כאן בכל רחבי ישראל לבין המערכת הזאת שנקראת צבא הגנה לישראל. כן, אותו צבא שלא היה שם בשבת השבעה באוקטובר.
אייל, מה אני אגיד לך? אני יודעת שלא משנה מה אני אגיד, זה לא יצליח לנחם, ובכל זאת אני שולחת...
כן, אבל חשוב באמת מדי פעם לזכור את העניין הזה. עברנו כל כך הרבה מאז, וזה, וחטופים, וחוזרים, וזה...
לא, לא, לא.
אנשים איבדו...
את החיים שלהם.
ודאי, זה פצע לאומי שעוד לא התחלנו להקל, ברמה הלאומית, לעזוב
את... זה פצע לאומי, אתה אמרת את האמירה הנכונה ביותר.
ודאי, זה פצע לאומי. אצלכם זה גם
אישי. שלא ייסגר...
ברור.
עד אשר אנשים ישלמו בדין על מה שהיה פה.
אייל, לצערנו חייבים לסיים. תודה רבה שעלית לדבר איתם. תודה.
תודה רבה לשניכם. תודה על הבמה שנתתם לי.
תודה. דודו.
כן, בבקשה.
עכשיו הגיע הזמן לסקר שלנו.
בבקשה.
אתה בן אדם ביתי.
זה נכון.
אני רציתי לשאול, איך נראה החורף מושלם בשבילך? מה זה חורף מושלם בשבילך?
זה קיץ, אני לא אוהב חורף, אני נגד חורף, אני לא אוהב, גם ככה אני נוטה לייאוש ודכדוך, וברגע שהפור בחוץ,
נראה אבל לי... לא כיף לך, נגיד,
לא.
שלושת ילדים איתך במיטה,
לא.
זוגותך שתחיה, סיפורים על יפן,
לא.
ערס התרבות האנושית היפנית.
שיש שלושה ילדים במיטה, זה לא עכשיו צ'יזבץ ויום דורה, זה אחד קופץ, אחד פותח את הראש ואחד צורח.
יפה, בשבילי לא חורף ככה. מושלם.
את אוהבת חורף?
אני אוהבת את קולונות השנה.
איזה מין תשובה כללית זאת, איך זה יכול להיות? מה, אין עונה שאת מעדיפה? קיץ, כיף!
הייתי רוצה להגיד סתיו, אם לא היה... אני אוהבת עונות מעבר, אני אוהבת שהדברים משתנים, ושיש ריחות חדשים באוויר.
כן.
כיף הקיץ, אבל הקיץ פשוט ארוך נורא. ארוך הוא ארוך.
אני מעדיף מיסודי, אני מחוות
כך. אנחנו חייבים, ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מאזינים ומאזינות ברדיו תל אביב, יכנסו לאינסטגרם של רדיו תל אביב, ושתפו אותנו בסטורי, אולי מישהו מכם יזכה במארז ויטמין C של אקוסאפ, איך נראה חורף מושלם בשבילכם. אתה רוצה להגיד בחסות מה מגיע הסקר?
הסקר שלנו מגיע אליכם השבוע עם חברת אקוסאפ, תוספי תזונה, שמפתחת ומשווקת פורמולות מתקדמות המבוססות על שילוב בין מדע לטבע. אנחנו מדברות על ויטמין C, ליפוזומה, לי,
נכון.
שמיועד לתמוך במערכת החיסון ולעזור לשמור על אור הענן בעונת החורף. הטכנולוגיה הליפוזומלית מאפשרת ספיגה יעילה יותר בגוף וגבוהה בערך פי 6.6 מויטמין C שאינו ליפוזומלי. הויטמין משתלב בתהליכים טבעיים של הגנה מנזקי חמצון וייצור קולגן, מה שתורם לתחושת אור חיוני ובריא יותר בתקופה הקרה.
אתה נוטה לויטמין C של אקוסאפ? אני ממליצה, אני משתמשת בהם כל הזמן. נגיד אקוסאפ, הבחירה תן גם לילדים, זה עוזר לצינון ולהכל. אקוסאפ, הבחירה הבריאה, חפשו אותנו באתר וברשתות הפארם.
הסקר הגדול בחסות
אקוסאפ, תוספי תזונה, ויטמין C בסטנדרט גבוה, בריאות לכל המשפחה. אקוסאפ, הבחירה הבריאה, חפשו אותנו באתר וברשתות הפארם.
בלק פריידי יווני בקניון TLV. ימאס TLV, 27 עד 28 בנובמבר. דוכני אוכל של גרקו, הופעות, חגיגה יוונית, ואתם יכולים לזכות בחופשה זוגית ליוון. קניון TLV, כל מה שטוב בתל אביב.
אנחנו ממשיכים עם האווירה של יוון, חגיגת בלק פריידי בקניון TLV ומסעדת גרקו. אתה אוהב גרקו?
ודאי.
אנחנו קיבלנו אתמול פה ארוחת
צהריים,
הביאו לפה צזיקי, הביאו לפה דברים.
ארוחת צהריים?
בדיוק, מסעדת גרקו שמביאים לכם את פסטיבל ימאס, הכי כיף בעיר, 27 ו-28 בנובמבר. שופינג הופעות בר אקטיבי, ויש גם פרסים שעשו לפספס כמו מה? כמו מה, דודו?
אתם יכולים לזכות בחופשה זוגית ביוון, וגם פרס שני לחמישה זוכים, ארוחה זוגית מפנקת בגרקו.
נכון, קניון TLV, כל מה שטוב בתל אביב, יסו, המבצע בחפוף לתקנון. סיימנו שעה ראשונה.
די.
ואנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.
הנה.
ועכשיו, נלי תגר ודודו ארז.
שעה שנייה, חזרנו לכם, אנחנו כמובן לא לבד פה, אנחנו כאן עם טל אלפקס, המתוק שלי. אתה יודע שאני אהבת אותך, אתה יודע את זה, נכון? קיבלת את המתנת פרידה שלי, אני פשוט מסרבת להיפרד. אני כל הזמן נפרדת, אומרת לכולם שלום.
כבר נפרדו מכם?
כבר, לא, קודם כל, ממני ומלירון, כאילו מהתוכנית, ואז אני המשכתי עוד טיפה, ואז אמרו תישארי עוד טיפה, ואז חדר לב ואמרה לו, תראי שבסוף את תישארי פה. כי כל מיני, עוד זמני, אני כמו כזה ממלא מקום, נכון? כמו איך קראו לה המפכ"ל הקודם שהיה ממלא מקום, ממלא מקום כל הזמן.
אז מה אני אגיד שאני ממלא מקום של ממלא המקום?
אז נגיד שאנחנו כוון עם טל אלפקס, המתוק, טכנאי השידור שלנו, וחגית ויינר ערכה אותנו, ולי רז מויאל מפיקה אותנו, המתוקה הזאת, אין עלייך בעולם. אתה יודע שגלגול שלנו ילדת, היא לוקט.
כן, ראיתי באינסטגרם. האמת שיש משהו מרגש בלראות אישה בהיריון, קאט לב, האינסטגרם סטורי.
עכשיו אני רוצה להגיד לך.
זה גם פחות מלוכלך כשרואים את זה באינסטגרם ולא בסטורי. חיים עצמם.
תשמע, היא הייתה אמורה ללדת שבוע, יאללה, היא נכנסה לתוך שבוע 41.
שזה מת, למי שלא מכיר את התהליך, זה הרבה, זה נחשב ליותר מדי.
כן, כאילו, הדודית שלה, כאילו שבוע 40, אני אגיד לך איך אני מחשבת, הייתה אמורה ללדת את התינוקת במזל הקרב.
אבל פעם הספירה הזאת היא לא...
והיא ילדה תינוקת במזל קשת.
אבל זה לא עובד כל עניין המזלות, כמובן. זה סתם.
דודו, אתה מבין למה התגרשת פעמיים?
בחסות, הורוסקופ שבועי.
אתה מבין מה הבעיה שלך? ברור שזה משמעות אם התינוקת נולדת מזל קשת, או שהיא נולדת מזל הקרב, אוקיי? זה מהותי, זה דרמטי, זה דיכוטומי.
זה לא נכון, כל האסטרולוגיה והמזלות זה שטויות.
זה פטלי.
זה סתם, נו.
אתה רק אומר את זה, כי זה המזל שלך לא טוב, איזה מזל אתה?
בתולה.
או, בדיוק, אתה מבין?
למה לא טוב בתולה? אומנם מביך, אבל...
מזל בתולה, איש הרבה בתולה. גורי מזל בתולה.
נו, בבקשה. אז מי אני שאני...
שירה נאור מזל בתולה.
נו, בבקשה.
אבל זה מזל עם הרבה עניינים. אני מזל קשה, זה מזל שאין לו עניינים.
כן, לא נראה לי שאת אדם ללא עניינים.
טל, מה קרה טל אלפקס פה? גלגל עיניים?
הנה, בבקשה, ללא עניינים.
טל, לא הבנתי. אתה יודע שטל?
נו.
הוא אוכל עליי סרטים, הוא חלם עליי בלילה, מרוב פחד, היה לו אימה בעבודה ממני, מנלי.
למה? כי מה חלמת וסקרנת?
שאני צועקת עליו, אני!
הנה, אבל למה זה מתוך פחד אמיתי? כנראה שזה חלחל לו לתת מודע.
אני מסוגלת להפחיד מישהו.
נראה שכן, למרות גודלך הפיזי והקול שלך.
כאילו כשהוא אמר לי את זה, זה מה שהיה מדהים, שזה החמיא לי, שהוא אמר לי...
כן, כן, נכון.
אני אמרת את זה, וואי, איזה כיף, יש לי יכולת להגיד,
נכון.
מה זה האישיות הזאת? מה, את מטילה מורל על עובדים?
כמו נפוליון כזה, קצת...
אני מזדהה עם הדמות.
ממש, יפה מאוד.
אין ספק, אז אתה מזל בתולה והילדים, זוג אותך איזה מזל.
אני לא יודע.
הוא לא יודע, תגיד לי את הימי הולדת שלהם יד, תגיד לי את הימי
אחד נולד ב-2 ל-2, שניים בפברואר.
אוקיי, זה מזל דלי, נו.
דלי. השני ב-13 באפריל.
אוקיי, 13 באפריל תלה, נו.
והשלישי, שלישי לשני, יום אחרי הראשון.
שלישי לשני גם, אז יש לכם דלי, דלי ותלה, אחלה מזלות.
באמת? אני לא מבין בזה. אני, לא רק שאני לא מבין בזה, אני באמת לא מאמין שיש איזשהו קשר בין היום שבו אתה בוקע, כי הרי אנחנו יודעים שזה יום שרירותי לחלוטין, ואתה יכול להתעכב וכולי, ומה קורה עם פגים. בקיצור, זה סתם שטויות.
אני רוצה להבין מתי אתה נולדת. בוא נראה, מה התאריך שלך, דודו?
9 בספטמבר. אם יש לך את ביוטיוב את עמוד האש, כי זה 1972, זה היסטוריה.
9 בספטמבר, אוקיי.
אז כבר שים את עמוד האש.
איזה שנה?
1970, אם את רוצה ממש להביך אותי, הנה, תראי, תראי,
70 ומה?
נשמע, זה שם שלם טוב לוי, תראי איזה יופי, תראי איזה יופי, תראי איזה יצירת מופת, הנה.
מטל זה יכול לקחת עכשיו 45 דקות.
כן, אני רואה שהוא לא שולט במקרה, שם לנו קודם כל פרסומת.
הוא לא שילמו את הפרימיום פה, אתה רוצה רגע להגיד לי מה אתה...
זה 10 שקלים לדעתי בחודש.
מה אתה, השנת...
הנה, תראי.
מה השנת לידה?
1972.
אוי אוי אוי.
מדינת ישראל בת יום ורבע.
אוקיי.
כן, תראי איזה יופי. איך אהבתי את עמוד האש? אגב, אנציקלופדית השואה משעה שעברה.
אתה מבין? התשיעי לתשיעי.
72, מה את יכולה אבל למצוא ליום הזה? לא היה בו כלום. א' תשרי.
מזל בתולה כוללת כל מי שאתה רוצה לשמוע תכונות אופייתיות.
גורי ושיר הנאור כתוב.
אנליטיות, מעשיות.
נו.
רצון לעזור לאחרים.
נו, אוקיי.
בינתיים אתה אוהב?
כן, אבל הם סתם נוקבים בכל מיני תכונות כלליות שמתאימות לכולם ברמה זו או אחרת. הרי מדובר במעשה נוכלות.
למה זה מעשה נוכלות?
כי זה סתם כללי כזה. אתה חסר ביטחון, אבל בסדר... כל מיני כאלה, די, נו.
זה לא נכון.
די, נו. זה מזל והשטויות.
תקשיב, אני חושבת שאתה צריך...
אין, זה לא עובד. זה היה טוב פאנק, שלא היה מדע, אז המציאו דברים.
מזל בתולה הוא בן אדם פרפקציוניסט, שלא אוהב לפספס שום פרט במהלך העשייה.
נו, אני אוהב לפספס המון, ואני ממש לא...
הוא שנון מעשי, ואוהב להגיע אל היעד דרך עבודה קשה. בני מזל בתולה אינם רואים אל האופק, ויותר מתמקדים בתמונה הקטנה הקרובה אליהם.
זה אגב נכון, זה אני מסכים לגמרי.
מזל בתולה ביקורתי מאוד.
אבל בוא נעשה תרגיל.
מפני הצורך לעשות כל דבר בצורה מושלמת.
בואי תקראי לי מזל.
גם אפשרות לעשות מחשבון קלוריות, אם עושים מחשבון אסטרולוגיה.
זה טוב לי, קלוריות. BMI. אבל רגע, תקראי לי מזל אחר ותראי זה גם מתאים לי בדיוק. הרי זה מדובר בנוכלות.
בוא נעשה אותי.
כן, לא, עזבי, תקראי לי מזל אחר, כאילו זה אני.
לא, אני אעשה לך אותי.
אותי, בבקשה. אני נהנה לי תבגר.
נהנה לי תבגר, אתה מוכן?
בבקשה. כן.
אוקיי, אתה מוכן?
אני, בבקשה.
זה הולכת מדהים.
נו.
מזל קשת.
מזל אני. מזל אני.
מזל קשת מופיין בתכונות כמו חופשיות.
הנה, אני חופשי גם.
מאוד. הרפתקנות, ישירות, לא. חום ואהבה.
האמת זה לא
מתאים. בני מזל קשת אוהבים לטייל, ויש בהם את הניצוץ לצאת להרפתקאות.
אוי ואבוי.
מזל קשת נוטה להגיד את האמת בפנים.
אוי ואבוי.
טל, ולא ללכת סחור סחור, ולכן מתאפיין לעתים קרובות בחוסר טקט. בול. הם אוהבים להרחיב אופקים מכל הבחינות, ותומכים בצדק ובדרך הישר. מה יותר?
וירותיי ורבותיי, יש לנו פיצוח, תמצא את המוזיקה של פיצוחים. מעבר את הפיצוחים.
תזים לנו מעבר את הפיצוחים.
לא שם טוב לוי עכשיו.
תזים לנו עכשיו פיצוחים.
אתם חייבים לעבוד, זה כמו שעשועון פה.
אתה מבין?
האמת שזה באמת לא דומה לי. הייתי בטוח שזה איכשהו...
והאם זה לא דומה לי?
נכון, זה דומה לך בול. נכון, 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 אני מסכים איתך.
הרחבת אופקים, צדק וחום ואהבה.
הנה, עכשיו יש פרסום.
ולא הולכת סחור סחור.
הנה, יש לנו פיצוח. זהו. זהו. וואו, את אוהבת לטייל והרפתקנית וכאלה? וואו,
כן.
אני מה זה אפור.
עכשיו נגיד,
נו.
בדיוק אחרי שאמרתי שאני כן מסכימה, כאילו להמשיך ישר, בדיוק אמרו לי, את לא רוצה לבוא לצלם משהו בפורטוגל שבוע?
אוי ואבוי, כל ההצעות המפוקפקות האלה.
לא, זה לא...
תופיע בשייט, כל מיני, אני מקבל כל מיני כאלה.
אני עכשיו בתקופה שאני אומרת כן, אני מרגישה שכאילו עד עכשיו היה לי את התירוץ שיש לי תינוקת, זהו, היא בת עוד חודש, היא תהיה בת 5.
לא, אבל לא עוזבי משפחה, אני חול נעד, אילת זה
המקסימום. ואז אני אומרת, כל הזמן היה לי כאילו נגיד, תירוץ שיש לי תינוקת ויש לי קשה לי ושאני לא רוצה להשאיר את בעלי, וגם ככה אני הרבה בערבים לא נמצאת, ועכשיו התירוץ הזה הסתיים, ואלוהים לא סתם...
זה הזמן לראות ילד כמובן. ואז יהיה לך תירוץ.
ולא רק שזה התירוץ הזה הסתיים, אני מרגישה שלב, שגם בסיום עם הרדיו, כאילו אני אומרת עכשיו, אני צריכה באמת תרפתקה הבאה, בכל זאת הייתי פה כמעט 6, כאילו הייתי פה 5.5 שנים בתוכנית שלי ושל אירון, ועוד הייתי פה עוד 2 כזה עובדת קבלן, הייתי פה דודו, הייתי הדודו ארס פה.
כן, די.
עשיתי פה הרבה החלפות.
מגניב, בסדר.
אבל אולי אתה תצליח להשתלף פה דודו בלוח החדש.
אבל מה מהות הלוח החדש?
שמים Tears for Fears, שמים Alphaville, כן, Wonderwall.
Big in Japan, אני מכיר. אני מכיר מעט מאוד שירים.
Big in Japan זה אופיר אסם, אתה צריך לחשוב על קו מוזיקלי משלך.
זה רק ניק קרשו, אני מכיר 2 שירים של ניק קרשו.
אתה לא מתעניין במוזיקה?
לא, אני נגד. ו-Weathering Heights, אני אוהב, תמצא, אתה מכיר Weathering Heights, זאת שרוקדת ביער, זה גם
לחשיר. אז בסדר, אז יש לי, בוא נעשה...
אני יכול לערוך מוזיקלית, אבל
עם אותם 3 שירים... רגע, תקשיב, נזניק.
סדר שונה. נשים את... הנה, בעריכה המוזיקלית של דודו ארז, רק וודרינג.
תשים לנו רק את ההתחלה שנשמע איך זה נשמע וודרינג.
שים שעה שלמת השיר הזה, תראי, זה יפה, זה שיר יפה, זאת עם הבייר. הבעיה פה זה הפרסומות, עכשיו זה עוד פעם.
לא, הם לא מכירים.
מה זה?
אתה יודע איך זה, מה הכי חשוב? זה שיהיה לך שליפות.
הנה.
או.
זה שיר יפה.
מדהים, מה זה?
זהו, רק את זה.
וגם מה באחות המוצלחות שלי אחת?
באמת? לא יודעת.
בסדר, נשמע את השיר הזה ונחזור להזניק.
די.
השבוע אנחנו עם קניון TLV ומסעדת גרקו, שעושים לכם בלק פריידי יווני הכי כיף בעיר, כמו מה למשל?
שופינג, הופעות, בר אקטיבי, והכל כמובן בטעם של יוון, או בטעם של יוון, ואתם יכולים לזכות בחופשה זוגית ליוון, איך משתתפים?
איך?
מגיעים לקניון TLV, מצטרפים למועדון החברים של הקניון, מצטלמים בעמדת הצילום, מעלים לסטורי,
נכון.
ומתייגים TLV מול.
Yes.
שתי התמונות הכי מצחיקות ואו מרגשות ואו יצירתיות ואו יזכו בזוג כרטיסים לחופשה.
מדהים, מדהים, פסטיבל ימאס, 27 ו-28 בנובמבר, קניון TLV, כל מה שטוב בתל אביב, יסו.
המבצע כפוף לתקנון.
כן. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לבמאי, כפיר אזולאי, מה שלומך כפיר?
בסדר גמור, תודה.
איכשהו לא יצאנו להשיק ביחד, למרות שאתה, אחת ההצגות הראשונות שעשית זה היה בירום לוינשטיין עם הכיתה שלי, כאילו עם חצי מהכיתה שלי.
אני זוכר, נכון.
אתה זוכר.
זה המון זמן.
נכון, ב-2008, כן, הייתה השנה כזאת. ועכשיו באמת מחזה ישראלי חדש על פי תסריט מאת מינדי ארליך, שכולנו זוכרים מחתונמי. היה לסרט באמת מדהים שנקרא פינק ליידי, על זוג חרדי שהאישה בעצם מגלה שבעלה הומוסקסואל, והם נסחטים. בדבר הזה נראיתי את הסרט, סרט מרהיב דרך אגב, עם מאוד מאוד מרגיש. אותו שחקן גם משחק בהצגה, נכון?
נכון, אורי בלופר בנהדר.
וואו, אז תספר באמת איך זה להפוך סרט. עכשיו, זה יש טרנד כזה, המון סרטים ישראלים הופכים להצגות, גם...
האמת שאני מכיר את הדרך ההפוכה, הצגה שעוברת לסרט באמת, אבל הפוך לא מכיר.
נכון, אבל גם עכשיו יש הערת שוליים בהבימה,
וכאילו
עכשיו המון סרטים הופכים ל...
צ'רלי וחצי,
הופכים להצגות. ואיך היה באמת התהליך של העיבוד מהסרט לבמה?
האמת שזה נורא פשוט, כי אורי בלופר הוא שחקן של תיאטרון באר שבע, והוא הזמין את איה קפלן, שהיא גם המחזאית של העיבוד של התסריט, וגם המנהלת האומנותית של גודמן. היא הגיעה לראות את הסרט, ו...
היא אמרה לו ישר, זאת הצגה.
היא פנתה לי בדיוק ככה, ואמרה לי, אני רואה פה חומר, שאני רואה אותו כהצגה, אני רואה אותו כהצגה. אז ככה זה היה תהליך נורא מהיר, כי הסרט גם יצא לפני שנה ו...
נכון, לא הרבה זמן.
לא הרבה זמן, ומיד נדלקה על זה, ויצאנו לדרך, קיבלנו גם את הברכה של מינדי לצאת לדרך, וזה היה תהליך נורא נורא טבעי, מכיוון שהדיאלוגים והמבנה של הסרט... ביקשו מעבר טבעי לתיאטרון.
יש דברים שמורידים מסרט במעבר עצמו משהו, אתה מאבד או אתה מרוויח? זאת אומרת, יש איזשהו יתרון או חיסרון במעבר הזה?
אני חושב שקודם כל החיסרון, אתה מאבד. אתה מאבד מספר דמויות, אתה מאבד את האותנטיות של הלוקיישנים מן הסתם. החיסרון הוא גם ביכולת שבקולנוע לא צריך להשתמש בהרבה מילים כפי שאתם יודעים.
כן, בטח, מספיק קלוז-אפ פנים מה שנקרא.
כן, מספיק קלוז-אפ פנים והכל ככה קטן ועדין ועובר נהדר וחודר לנימי הנפש. התיאטרון זקוק ליותר מילים, אבל הרווח שלו באמת הוא בעוצמת הדרמה המתגלגלת, כי התיאטרון לרוב הוא כדור שלג הרבה יותר אינטנסיבי, ואני חושב שההבדל בין
יש יותר משמעות, בוא נגיד, למוזיקה, תנועתיות על הבמה. ראיתי שגם עינת הולנד המדהימה משחקת את בת דמותה של מינדי.
נכון.
איך בחרת דווקא את עינת? כי בעצם לקחתם את השחקן מהסרט.
בדיוק, לקחנו את השחקן מהסרט, זה ככה היה משהו שראינו, בגלל שהוא שחקן גם תיאטרון באר שבע, וגם מאוד אהבנו את מה שהוא עושה שם, אז זה התחבר לנו מיד, ובאמת רצינו לגוון אבל במקום של השחקנית, ועינת הגיעה לפגישה, וזה היה חיבור מיידי, פשוט גם קצת הדמיון שלה למינדי עשה שם את העבודה.
כן, היא באמת אבל... דומה למינדי.
נכון, גם קצת
עם העיניים הכחולות והשיער השחור, זה באמת מדהים.
נכון, נכון, וגם באמת, היות ורצינו, כמו שאמרתי לך, לעבור לתיאטרון ולייצר הצגה שהיא הרבה יותר דרמטית מהסרט.
אוקיי, אוקיי, איך עושים הצגה יותר דרמטית מהסרט?
תראה, אני חושב, קודם כל, הדיאלוגים הם הרבה יותר דחוסים ומגיעים לשיאים מהר מאוד, ודבר עודף דבר, דבר עודף דבר, ואני חושב שגם מה שהיה גם קלטה בתוך העבודה, זה גם את הדחיסות של הדרמה, של דבר עודף דבר, אבל גם את ההומור שיש בסיטואציות שיש בסרט. ככה שבתיאטרון זה הרבה יותר חי, ואתה הרגש שאתה מוציא את התגובות מהקהל באופן חי.
איך הקהל מגיב? כי אני בטוחה שאתה יודע, לא יודעת כמה באמת ראו את הסרט בקולנוע והצגה, אתה יודע, יכולה לרוץ הרבה זמן ומגיע עד הבית, ובכל זאת זה נשמע מוזר, אבל עם ישראל הוא אוהב הצגות.
נכון, את יודעת שישראל היא אחת המדינות הכי פעילות בעולם מבחינת אחוזים בפעילות תיאטרונית.
האמת שזה באמת מפתיע אותי.
כי הצגה נוסעת עד אליך.
למה זה אבל מעניין?
כי הצגה נוסעת עד אליך. כי יש היכלים בכל הארץ, והצגה פשוט מגיעה אליך ליישוב.
זה עניין של דור, של גיל גם?
לא.
אלא מעניין?
ישראל הרבה מאוד עשורים היא אימפריה תיאטרון, ופעילות תיאטרון בלתי נלעת בכל מיני מקומות.
כן, אבל מה ההסבר, לא יודע, הסוציולוגי?
זהו, ההסבר הסוציולוגי אני לא יודע, אבל אני כן יודע.
אבל טוב שזה קורה, האמת שזה אחלה, זה מדהים.
לא, זה מדהים, אבל אני חושבת שזה גם הרבה חינוך או משהו כזה, אני חושבת ש... אני יודעת, אני נורא מנסה לקחת את הילדים של התיאטרון כדי שהם ידבקו בה, אני לא יודעת שהם חס וחלילה היו שחקנים, כן, אבל אני כן חושבת שזה דבר מדהים לחוות תיאטרון.
זה גם כל מגמות התיאטרון, העובדה שההצגות נוסעות בין כל הערים, זה לא דבר שמקובל באירופה.
נכון.
שההצגה נוסעת מעיר לעיר.
גם הצגה, גם בהצגות ילדים, דרך אגב, היום כבר יש בעיות עם סל תרבות, אבל שאין דבר כזה בעולם שההצגת ילדים מגיעה לבית ספר, או שההצגה מגיעה היום באמת בוטל סל תרבות, וזה לצערי כבר...
שמה זה, מה, כל סל תרבות, מה זה אומר בוטל?
הם שינו את זה, אני לא רוצה להפריע לשיחה שלנו באמת על פינק לייד, אבל בגדול פעם היה סל תרבות, וכל מנהל היה לוקח את ההצגות, ועכשיו כאילו כל מנהל אמור לבחור הצגות, והמנהל אין לו זמן ממש להתעסק וללכת לראות הצגות, ואז... מביאים הרצאות בכל מיני נושאים, לא משנה.
יש גם נל, יש גם תקווה, ויש גם תוכניות חדשות אחרות. הפעילות לא מסתיימת, הפעילות של התיאטרון ממשיכה להיות אינטנסיבית ודומיננטית.
אז בוא תספר לנו באמת איך הקהל מגיב להצגה.
אז זהו, אז הקהל מגיב נהדר.
אתה חושב שהעולם החרדי הוא מסקרן מאוד, ויותר מאשר הצגה על אנשים רגילים?
אני אגיד לך למה. אני מכיוון שכבמאי תיאטרון אני תמיד אוהב לעבוד עם כשהמחזה הוא סביב איזושהי קבוצת אוכלוסייה שהטאבויים בחוקים בה הם מאוד ברורים. ועולם כזה כאילו מזמן לך הרבה יותר, זה הרבה יותר אקזוטי, אולי זאת מילה לא הנכונה.
תראה, אנחנו רואים את זה, כאילו מסתכלים על הוורד ויש את כל העניין הזה כמובן, אתה יודע. אמיני, ברגע שאנשים, אתה יודע, אסור להם כל מיני איסורים מיניים, בעוד שאנחנו חיים באיזשהו עולם שהוא כביכול חופשי יותר. ואתה יודע שהם מתייסרים באיזשהו משהו שאנחנו באמת, לא אגיד שאנחנו לא מכירים, אבל הוא בווליום כמובן שונה. אז הדבר הזה הוא מדליק, אתה יודע, אני אהבתי לי סדרה על הערפדים, בגלל שאתה יודע, הם יכולים להיות רק בחושך, אתה מבין? כאילו כל אחד באקטרקשן שלו.
נכון, אז בדיוק העניין הזה שכאילו הווליום משתנה, אני יכול לעשות...
הם לא יכולים לצאת באור.
הומוסקסואלים לגבי חילוניים.
נכון.
זה עדיין, זה יהיה כואב באותה מידה, זה יהיה מורכב באותה מידה, אבל ברגע שזה בעולם חרדי, הווליום עולה והדגשים משתנים. אתה פתאום מביט בזה בצורה יותר חדה, כי החוקים יותר נוקשים. זה מה שאני חושב שעושה את זה... חזק יותר כשזה מתרחש בחברה כזאת.
אז כפיר, זאת בעצם הצגה של תיאטרון באר שבע, מתי עליתם? מתי הצגה הבאה? מתי אתם בתל אביב?
אנחנו בפברואר בתל אביב, ואנחנו רוצים חודש הבא שוב, יש לנו עוד סבב בבאר שבע, הקהל מגיב נהדר, צוחק, בוכה, זו הצגה שהיא גם מצחיקה וגם מרגשת, ושחקנים נהדרים.
איזה כיף, כפיר, תודה רבה על השיחה הזאת, בהצלחה, אני גם משתוקקת לעבוד איתך, זה נראה לי מה זה כיף.
את עושה תיאטרון?
אני עשיתי הרבה תיאטרון, אני...
אה, כן?
כן, בטח.
אני זוכר אותך טוב, נלי, עוד כשהיית במסדרונות בית הספר.
במסדרונות יורם לוינשטיין.
מבחינתי את שחקנית קולנוע, פרזנטורית של חברות,
אבל
גם תיאטרון, גם אומנות
תהורה. גם אומנות תהורה, אל תראה אותי ככה.
מדהים.
גם יש לי קומדיה, שאני נשואה לדוב נבון וגיא לואל בו זמנית. אני עושה כל מיני דברים.
כבר מצחיק, קניתי כרטיס.
כפיר אזולאי, תודה רבה לך. בהצלחה. בהצלחה עם ההצגה המופלאה הזאת, ותלכו לראות פינק ליידי.
תודה רבה, ביי.
ביי. טוב, זה הזמן לחזור לסקר שלנו, דודו, איך נראה החורף המושלם בשבילכם. לירה, אז יש לנו תשובות.
בבקשה.
יש לנו תשובות. נורית כתבה לנו, חורף מושלם ומעיל, גשם ובעיקר מבול. לטייל בחורף עם מטריה, לנשום את ריח הגשם.
נורית, מה שהיא משורר, נורית הירש, שלא התקשרה ואמרה את זה.
הריח עצמו נובע מחיידקים שהגשם פוגע באדמה ומציף אותם למעלה, זאת אומרת, זה לא בהכרח טוב. הריח הזה. הריח של הגשם...
דודו, זה ריח טוב.
הוא מקושר אסוציאטיבית למשהו טוב.
זה ריח טוב, יש גם חיידקים טובים.
האם ידעת אגב
שריח... יש גם פרוביוטיקה, אוקיי? נכון, יש גם חיידקים טובים.
לא בטוח שבשלוליות יש פרוביוטיקה, אבל... אגב, האם ידעת שריח של דשא, שהרבה אנשים אוהבים...
נכון, גם.
דשא, זו הדרך של הדשא בעצם לסמן שהוא במצוקה, כי חותכים אותו... וזו התראה כימית, זו הצעקות של
דודו,
הדשא.
דודו, מתי אני ואתה עושים תוכנית מדע בחינוכית?
אין לקוחות, אף אחד לא רוצה לדעת כלום, גמרנו.
אני גם רוצה תוכנית מדע, כמו שהיה לנו בתוכנית
נכון,
מדע שלנו.
נכון, זה הכי כיף בעולם, נו, מדע, ודאי.
הדשא במצוקה הוא כאילו צועק מו...
כן, כן, זו הדרך הכימית שלו להתריע.
הוא יור, שהוא נחתך.
נכון.
כמו שאתה יודע עץ המייפל, השרף שלו זה מייפל?
יש מצב.
כן, זה השרף שלו, השרף שלו זה מייפל. אתה מגיע שאתה נתקע כאילו בשרף, זה נדבק לך בית וזה גועל, אז השרף של עץ המייפל, הוא מייפל!
נו, בסדר, זה צריך לצאת מאיפשהו, מה זאת אומרת, מה זה עוד יכול להיות?
זה די מדהים, זה די מדהים, זה כאילו זה בעצם שרף.
כן, אוקיי, לגיטימי.
בסדר גמור.
וטעים.
אז רק נגיד שהסקר מגיע אליכם היום בשיתוף אקוסאפ, חברה ישראלית שמתמחה בטכנולוגיה ספיגה מתקדמת, והייתה הראשונה להביא את הטכנולוגיה ליפוזומלית לישראל. אקוסאפ מציע ויטמין C ליפוזומלי שתומך במערכת החינוך, גם החינוך, אבל גם בחיסון. הוא מסייע לשמור על מראה אור חיוני, במיוחד בתקופה הקרה. המוצר מגיע גם בכמוסות ביטלס לשחרור מושהה וגם בפורמט נוזלי שמתאים לכל המשפחה. אקוסאפ. הבחירה הבריאה, חפשו אותנו באתר וברשתות הפארם.
הסקר הגדול בחסות
אקוסאפ, תוספי תזונה, ויטמין C בסטנדרט גבוה, בריאות לכל המשפחה. אקוסאפ, הבחירה הבריאה, חפשו אותנו באתר וברשתות הפארם.
בלק פריידי יווני בקניון TLV, ימאס TLV, 27 עד 28 בנובמבר. דוכני אוכל של גרקו, הופעות, חגיגה יוונית, ואתם יכולים לזכות בחופשה זוגית ליוון. קניון TLV, כל מה שטוב בתל אביב.
אנחנו ממשיכות וממשיכים עם אווירה של יוון, חגיגת בלק פריידי בקניון TLV ומסעדת גרקו.
Yes.
שמביאים לכם את פסטיבל ימאס, הכי כיף בעיר, 27-28 בנובמבר, שופינג, הופעות, בר אקטיבי, ויש גם פרסים שאסור לפספס. אתם יכולים לזכות בחופשה זוגית ביוון, וגם פרס שני לחמישה כן. זוכים. ארוחה זוגית מפנקת בגרקו.
האמת היא זה מאוד מאוד טעים.
קניון TLV, כל מה שטוב בתל אביב, יעשו, המבצע כפוף לתקנון.
אני רואה שכדי לקרוא אתה בעצם מוריד את המשקפיים.
נכון, המשקפיים מפריעים לי לקרוא, הם לרחוק, לקרוב אני לא זקוק למשקפיים.
אז זה בעצם, אז מה קורה? אתה לא חושב שזה, אז אתה כאילו לא צריך... מה שקוראים אותו מולטיפוקל.
לא צריך, זה סתם צקן, פשוט מוריד את המשקפיים, מה זה כל המולטי?
אבל גם, למה אתה צריך כבר להוריד את המשקפיים? למה אתה לא עושה?
כן.
פשוט ניתוח לייזר אחד לקרוב, אחד לרחוק.
השידור הזה הוא בחסות מרפאה של לייזר, כי...
לא, כי אני שוב קלט לעשות. לא, אני עדיין רואה לקרוב, אני רואה.
אז רופא פעם אמר לי, לא מתעסקים עם רקמה בריאה לצרכים אלו או אחרים, ולכן אני נגד... כל משהו לא בריאותי.
אני עשיתי ניתוח לייזר, פשוט
לא
חזר לי.
לא מגלחים את הקרני, אני לא...
סיפרתי
לא,
אותה,
לא מוסמך,
סיפרתי אותה.
זהו, לא מספר, לא מגלח את
שנים,
הקרני.
10 שנים נהניתי, ראיתי נו, שש.
נו, כל 10 שנים את מורידה עוד שכבה בסוף, ומה תישארי?
בסדר, אני לא כל 10 שנים, הורדתי פעם אחת, עכשיו אני שוקלת להוריד פעם שנייה.
אז תשקלי מחדש. מה עם משקפיים, מה הבעיה? זה חלק מהפרצוף, זה כיף.
ולא.
זה נהדר.
אני נגד הבן שלי...
יש לו משקפיים?
יש לו משקפיים.
נו, זה נהדר, זה מדהים.
לבני יש משקפיים, אבל היום הבת שלי אמרה לי בבוקר, תמרה, היא אמרה, היא ככה אישה טלטלים, ואז היא אמרה, אמא, כלום לא מסתדר עם טלטלים.
זה...
אמרתי לה, ואחרתי להגידה, בבי, זה כזה יפה עשה, זה כל כך כן. זה כל כך, באמת יש לה שיער כמו של, היא באמת, כמו קרסטי דה קלאון היא נראית, אוקיי?
די, זה חמוד אבל.
כמו קרסטי
אני אף פעם לא הבנתי את העדפה לשיער זה או אחר, מה זה משנה? אם זה ישר או טולטל, כאילו מה זה משנה?
איזה שיער יש לזוגתך?
רגיל כזה, של ישר. בן אדם, ישר.
בסדר גמור.
אבל דודו, במקרה אני לא הייתי פוסל אותה, אם היא הייתה נראה... קרסטי דה קלאון.
אוקיי, בסדר.
כזה.
דודו, היה לי לעונג, אולי עוד נתראה.
תמיד שמח לבוא ולה... רגע, לירון ברחה לך? זאת אומרת, היא כבר לא חלק
לא, מה לירון, זה? לא, לירון, לא. אנחנו עושים סיום, היא מצטעה. היא לא... היא מצטעה.
הבנתי.
האמת היא לא, הייתה אמורה להיות עוד מהתוכנית האחרונה. וביקשו ממני להישאר עוד קצת. ואולי אנחנו נמשיך, ואולי אנחנו לא, ואנחנו עושים את השיר מייבי של ג'נס ג'ופלין, כי מייבי אנחנו נתראה, ומייבי לא.
בסדר גמור, מקובל עליי.
אהבת?
שברון הלב הזה מקובל עליי.
בסדר גמור.